שלום וברכה. אנחנו נדבר היום שיעור לקראת ראש השנה על חזרה בתשובה ומהות התשובה. קודם כל נתחיל מזה שמושג חזרה בתשובה זה מושג ייחודי לשפה העברית. זה מונח שלא קיים בשום שפה אחרת בעולם. יש ברעיון של תשובה, יש בכל השפות, בכל התרבויות, בכל הדתות. הרעיון של חרטה וצער וכפרה וסליחה ומכילה, כל זה קיים בכל הדתות בעולם. אבל חזרה בתשובה לא. אין מונח כזה. כי אם אתה מתרגם את המונח הזה לשפה זרה, אז יוצא אבסורד, כאילו, you come back with the inside the answered, או משהו שהוא חסר משמעות. נקרא repentance באנגלית, או רסקייניה, יש הרבה שפות, יש כל מיני מילים, אבל מה המשמעות של זה, זה שונה ממה שיש בעברית. אז אנחנו ננסה להבין מבחינה היגיונית, אולי ננסה, יש מונח כזה, יש פילוסופיה של השפה, נקרא הרמנפטיקה, אז אנחנו ננסה ניתוח הרמנפטי, פילוסופי של המונח הזה, כדי אולי מזה אנחנו נוכל ללמוד רעיון שטמון בשפה עצמה. אז הרעיון הוא כזה, אנחנו מבינים שאם יש תשובה, סימן שיש שאלה. נכון שמונח תשובה אפשר להבין כחזרה, כשיבה, אבל אז יש כאן דבר שנקרא טפטולוגיה. טפטולוגיה זה שאתה אומר פעמיים אותו דבר, כאילו אתה חוזר בשיבה, אתה חוזר ושב. חזרה בשיבה. אז זאת אומרת שמונח תשובה כשיבה זה ודאי דבר נכון, רק יש פה איזושהי בעיה מבחינה שזה חוזר על עצמו. אפשר להבין מונח תשובה גם כתשובה לשאלה. עכשיו, אם יש תשובה, אז סימן שיש שאלה. השאלה, מהי שאלה? ואם אנחנו רוצים לדעת מהות של כל דבר, לא משנה מה זה. זה יכול להיות שמחה, זה יכול להיות דלת, זה יכול להיות שמיים, לא משנה. כל דבר שאנחנו רוצים לדעת מהות שלו, צריך לחפש איפה הוא מופיע פעם הראשונה בתנך. איפה המילה הזאת מופיעה לראשונה, בדרך כלל זה חומש. אז אם אנחנו מחפשים מהות או את השאלה שעליה אנחנו צריכים לתת תשובה, נראה לי שאלה הראשונה שאנחנו מוצאים אותה בתורה, איפה, איזה שאלה? מה? אייכה, נכון, וזה שם השיעור שלנו. זה נושא שאנחנו נדבר עליו. זה שאלה אייכה. עכשיו, תשובה לשאלה אייכה, אפשר לענות, יש הרבה תשובות. זה יכול להיות, אני בחיפה, או אני בבבא קמא, בדף ג' עמוד ב'. זו גם תשובה, נכון? אפשר להגיד, אני בדיכאון. זו גם תשובה לשאלה אייכה. זאת אומרת, כשקדוש ברוך הוא שואל את האדם, איכן הוא, זה ודאי לא שאלה גיאוגרפית, זו שאלה איפה אתה. עכשיו, חוץ מזה שהשם שואל את האדם איפה אתה, זה גם קביעה מסוימת. זאת אומרת, כשאני שואל אותך איפה אתה, זאת קביעה, לא רק שאלה. למשל, אם אני אגיד עכשיו ליעקב, יעקב, איפה יעקב? מה זה אומר? לא, לא, להפך. אני אומר, זאת לא שאלה. אם אני אשאל את יעקב, איפה יעקב? זאת לא תהיה שאלה, זאת תהיה קביעה חיובית. מה הקביעה הזאת אומרת? שאתה, מה? שאתה לא אתה. שמי שיושב פה זה לא יעקב. סימן שאתה לא אתה. מה? כן, כן, נכון, בדיוק, בדיוק. שהמהות שלו לא פה. כן, נכון. דומה, נכון. עכשיו, האדם הראשון, כשהוא שומע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, איפה אתה? הוא קולט את זה כקביעה, לא כשאלה, נכון? איך אנחנו יודעים את זה? מזה שהוא מיד מסכים עם הקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר לו, אתה צודק, אני לא אני, כי אני הסתתרתי. זה מה שאדם עונה להשם. את קולך שמעתי בגן וירא, ויחווה. וירא כי ערום אנוכי ויחווה. זאת אומרת, אדם מסכים עם קביעה אלוקית. עכשיו, מה דעתכם? האם הוא ענה על השאלה שהשם שאל אותו? אייכה? ומה התשובה הייתה? יחווה. האם זו הייתה תשובה? הוא ענה או לא? עוד פעם, בוא נחשוב בהיגיון. אנחנו עד עכשיו הלכנו הכל היגיון, היגיון. זה הכל בנוי על היגיון. עוד פעם, השם שואל את האדם, איפה אתה? הוא אומר, הסתתרתי ויחווה. נכון? את קולך שמעתי בגן כערום אנוכי, וירא כערום אנוכי, ויחווה. האם זו תשובה לשאלה או לא? זו תגובה, בדיוק. זו תגובה לשאלה. אבל האם זו תשובה לשאלה? לא, נכון? זאת לא תשובה לשאלה. ואכן, רב קוק אומר שזה באמת לא תשובה. שאדם בעצם לא ענה על השאלה שהשם שאל אותו. תסתכלו אצלכם במקור אחת, הרב קוק אומר את זה ככה. ואני בתוך הגולה, והביטוי הזה הוא בא מ... נכון? זאת אומרת, נכון? זאת אומרת, זה ביטוי לא של הרב קוק, אלא הוא פה מצטט את יחזקאל הנביא, כי הוא אומר שאני בגולה. עכשיו הרב מסביר מה פירוש אני בתוך הגולה. אני הפנימי, העצמי של היחיד ושל ציבור, אינו מתגלה בתוכיותו של אדם, אלא רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. זאת אומרת, מתי אנחנו יודעים שזה אדם או לא אדם? אתה בגולה או לא? איך אני יודע אם אתה בגלות או אתה לא בגלות? אז הרב אומר, זה תלוי בקדושה וטהרה שלך. ואז הוא ממשיך. לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו. זאת אומרת, אתה או לא אתה, זה תלוי בהופעה אלוקית בתוכיותך. חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון, שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה על השאלה אייכה, מפני שלא ידע נפשו, מפני העניות האמיתית נאבדה ממנו. בחטא ההשתחוויה לאל זר. נכון, שאלה טובה. הרב אומר שגלות או גולה זה לא דבר גיאוגרפי, אלא זה מצב נפשי שאדם מנוכר למהותו. אז כשאדם הראשון חטא, אז הוא התנכר למה שהוא. ולכן העניותו, העני שלו, נכנס לגלות. וזה נקרא ואני, לא אני, אלא העניותי, ואני בגולה. בסדר? כן, בבקשה.
איפה רואים בחומש שאדם הראשון השתחווה לעזר?
זה באמת שאלה חשובה וטובה. אנחנו לא נוכל להרחיב בהרבה, כי זה לא נושא שלנו, אבל בקצרה, כן, אני אגיד לך. ככה אומרת גמרא במסכת סנהדרין, שאדם עבד עבודה זרה, על ידי זה זה הכוונה שאכל מפרי עץ הדעת. ובכלל, אנחנו כבר דיברנו הרבה פעמים, אבל צריך לחזור להגיד את זה כל שיעור. כל מה שכתוב בתורה זה קודים. לפעמים הקודים הללו מתאימים למציאות שלנו, ולפעמים לא. במיוחד פרשה בראשית ונוח. אבל כל דבר קודים, זה לא בגלל שהוא אכל שם איזה בננה, אז עכשיו אנחנו צריכים לסבול וכולם משלמים על זה מחיר. זה לא הכוונה שהוא אכל מפרי עץ הדעת. הכוונה היא פה יש איזה לימוד עמוק בדבר הזה. אני בדיוק כותב על זה עכשיו ספר, על החטא אדם הראשון.
אבל בעצם זה שהוא לא קיים את מצוות השם, זה עבודה זרה?
לא. לא כל מי שלא עובד את השם זה עבודה זרה. נכון, זה באמת נושא רחב. ואז בעזרת השם, כשיצא לאור, אתה תקרא ונראה אולי זה יסביר. אבל פשוט עכשיו זה נושא אחר שלנו. הנושא שלנו עכשיו, היקה. כן? השאלה שאדם לא נתן עליה תשובה. וזה מה שאומר פה הרב קוק. הוא לא ענה. ונראה לי שבשביל לענות על השאלה הזאת, אדם ירד לעולם. בשביל זה, כדי לענות, אנחנו פה. אנחנו מחפשים תשובה. ואנחנו רוצים לחזור חזרה עם התשובה הזאת. זאת משמעות חזרה בתשובה. ועוד מעט אנחנו נראה מה המשמעות של זה. אבל קודם היו שאלות כאן, כן, בבקשה.
איזה שאלה,
כשהוא
שאל אותו, הוא לא יודע שהוא לא שאלה, אני רואה אותך,
אני אחלה. בדיוק, בדיוק, נכון. נכון, זו שאלה מצוינת, אולי אנחנו נענה עליה בסוף. נכון, שאלה טובה. אבל כמו שאמרתי קודם, זה גם קביעה, כן? זה לא רק שאלה שחוסר אינפורמציה, אלא גם אמירה מסוימת. היקה. אז בואו ננסה להבין. אז מה התשובה לשאלה היקה? קודם כל, אולי סתם בסוגריים אני אגיד לכם. כל פעם שהשאלה הזאת היא מלווה אותנו, כל ההיסטוריה שלנו. וכל פעם שאדם מתרחק מאוד מלענות על השאלה היקה, אז היקה הופך להיות לאיכה. ושכתוב איכה ישבה בדד, שבה קטסטרופה, ואיכה, איך זה קרה, זה אותם האותיות. למרות שזה משמעויות שונות. אבל אצלכם פה אנחנו לא ניכנס לזה דקדוקים לישונים, אבל דו לכם שאיבן עזרא אומר שזה אותה שאלה. היקה ואיכה זה אותו דבר. אז בואו ננסה לענות על השאלה, מה הייתה השאלה של היקה, מה המשמעות של הדבר הזה. מה התשובה לשאלה הזאת? לפני שאנחנו נענה מה התשובה, קודם כל נעשה הקדמה. שכל התשובות שבעולם, מה שלא תגידו, מי זה אתה, אם אתה תשאל, כן, מה זה היק הזה, מי אתה? כל מה שתגידו למי אתה, זאת תהיה תשובה לא נכונה. חוץ מאחד, יש רק תשובה אחת נכונה. כל השאר לא נכון. נגיד, אם אתה חושב על עצמך, אני יוסי, לא נכון. אני מהנדס, אני אבא לשלושה ילדים, אני צדיק, או אני תלמיד חכם, או אני... כל התשובות, מה שלא תגידו, זה תשובות לא נכונות. יש רק תשובה אחת נכונה. אבל כדי שנבין מה התשובה הנכונה, האחד הזאת, קודם אני רוצה לעשות, בשביל זה, כדי לענות, להבין את זה, אנחנו צריכים עכשיו לחזור למעשה בראשית, לאיך נברא עולם. אתם ודאי יודעים שעולם נברא כתהליך ולא כאירוע. זאת אומרת, זה כל הרעיון של, של שיתף במידת הרחמים. בריאת העולם לא היה אירוע, אלא בהתחלה נברא שם עולם דומם, אחר כך השם ברא עולם הצומח, ואחר כך ברא עולם החיות, ואחר כך אדם. כן? זה עולם נברא בהתפתחות, כתהליך שהולך ומגלה יותר ויותר משהו שהיה תמון כבר בהתחלה. וככה גם אפשר להגיד כל ההיסטוריה שלנו. היסטוריה גם בנויה בצורה כזאת. זה תהליך שאנחנו הולכים ויוצאים לפועל. מגלים את זה יותר ויותר ויותר. כל התהליך של בריאת העולם. ועל זה אנחנו אומרים, המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנחנו הולכים לקראת איזושהי מטרה. מזה אנחנו מבינים סתם בהיגיון, שהעולם שאנחנו חיים בו, הוא פוטנציאלי, הוא לא אקטואלי, הוא לא בפועל, הוא לא אכן במלואו ממומש בנוי, אלא הוא תהליך של יציאה לפועל. כן? זאת אומרת, הוא מימוש פוטנציאל. אז ככה זה גם, כמו שאמרנו קודם, נגיד, היסטוריה שלנו, היא בנויה בצורה של התפתחות. בהתחלה יש איש אחד, אברהם אבינו, אחר כך הוא הופך למשפחה, אחר כך משפחה שלו הופכת לעם, ואחר כך העם הזה, עם כל הצרות באמצע, העם הוא בא לארצו, ואחר כך יש שלב הבא, עם בארצו, ובסופו של דבר מגיע משיח. כן? זאת אומרת, תהליך של יציאת לפועל של רעיון אלוקי. זה בנוי שלב, 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 כן, שלב התהליך, אנחנו... כן, לא, לא, יש תחיית המתים, יש עוד מדרגות עולם הבא וכו', כן? אבל אתם מבינים שזה תהליך, זה מתחיל מדבר... אחת, הולך וגודל, גודל, גודל, מגיע למשהו יותר עליון. עכשיו, מה יהיה בסוף התהליך הזה? אחרי תחיית המתים, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, אחרי הכל. מה בסופו של דבר? מהו אותו ביום ההוא? מה יקרה ביום ההוא? מה יהיה כש... כל הבריאה תצא לפועל באופן מוחלט, מלא, מעולה, מעולה, מקסימום. מה יקרה? איך העולם הזה? מה יהיה מהות העולם הזה? דימה, איך זה ייראה? מה זה יהיה? זה נקרא הוא אחד ושמו אחד. שמו, פירושו של דבר, עולמו. שם של קדוש ברוך הוא זה העולמו. זאת אומרת, מה זאת אומרת שם של מישהו? שם זה ביטוי, נכון? אתה אתה, וגם אתה יש לך שם, משה. זאת אומרת, יש מהותך ויש ביטוי שלך, הופעתך, התגלותך, מהותך שמתגלה, מהות שמתגלה, זה נקרא שם. או מטרה שלמענה אתה הולך להתגלות. נקרא, לשם מה אתה עושה את זה? או מה שמו, מה יגיד להם? כן? זאת אומרת, שם, שם השם. זה הופעת האידיאל האלוקי בפועל. עכשיו הוא רק בכוח, דיינו, שם השם עדיין פוטנציאלי, הוא לא התגלה במלואו בפועל דרך ההיסטוריה, וזה נקרא שאין כיסו, כיסא השם שלם, וזה נקרא שעכשיו הוא ושמו לא אחד, למה? כי רק ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זאת אומרת שעכשיו זה לא אחד, אחד עכשיו זה שתיים, זאת אומרת יש השם ויש מהות, והם לא מתאימים זה לזה. שם לא מתגלה, לא מגלה את מהותו במלואו. וכיוון שיש פער בין מהות ובין גילוי, בעזרת השם, בסופו של דבר, אחרי ככלות הכל, יהיה הוא אחד ושמו אחד. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהבריאה, כשיצא לפועל לחלוטין, זה אלוקות, אין סוף. שהתגלה. עכשיו הבריאה זה אלוקות פוטנציאלית. עוד לא התגלתה. מה שאנחנו קוראים, מה שהרב קוק מכנה את זה, הוא קורא לזה אין סוף שבכוח. דיינו, אין סוף פוטנציאלי. איך זה ייראה במהות, זה קשה לומר, כיוון שאנחנו, זה הדבר הזה שאי אפשר לתאר אותו.
זאת השאלה?
לא. השאלה מה המשמעות שהעולם ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שעולם יתגלה במלואו בפועל. מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות של הדבר זה שהעולם יהיה אלוקי. כמו שאמרתי לכם קודם, הרב קוק קורא לזה אין סוף שבכוח, שזה העולם שלנו, הפוטנציאל, יוצא לפועל, מתגלה. יש אין סוף שבפועל, וזה מה שאנחנו מכנים לזה הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אין סוף שבפועל, ויש אין סוף שבכוח, שהוא עוד לא יצא לפועל, אבל הוא הולך ויוצא באופן, כתהליך של היסטוריה אנושית. וכשאין סוף שבפועל, הוא זה שמוציא את אין סוף שבכוח לפועל, זה סוף העולם, זה סוף ההיסטוריה. זה ביום ההוא יהיה, זה אחרי ככלות החול, לבדו ימלוך נורא. זה מה שאנחנו אומרים ביום כיפור. השם הוא אלוקים. לא, אנחנו עכשיו אומרים את זה כתקווה שזה, או כמה שאנחנו יודעים שזה מהות הדבר, אבל הוא לא בפועל עדיין. אנחנו סוגרים עיניים כשאנחנו אומרים שמה ישראל. נכון? ביום כיפור זה כמו הצצה כזאת לעתיד, זה כמו אמירה כזאת, זה כבר עכשיו אידיאל הזה, התגלה, התגשם.
אמרו את זה גם
בקרמל. איך?
בהר הקרמל, אליהו הנביא, אמרו את זה.
השם האלוקים. כן. כן, נכון. כן, יש נקודות כאלה. אבל עתיד לבוא, מה שיקרה, זה שאין סוף שבפועל, יגלה, יתגלה, באינסוף שבכוח יצא לפועל. אני יודע שזה קצת קשה לתפוס, זה דברים קצת מופשטים, אבל אני רוצה שאתם תראו את זה דברים כתובים, ואתם אז תבינו את ה... הרב קוק מסביר שזה בעצם הרעיון של התפתחות. מה פירוש הדבר שיש התפתחות בעולם? מה פירוש שיש, כמו שאמרנו קודם, שיש תהליך שהעולם הולך ומגיע לאיזושהי נקודה לעתיד. מה הדבר הזה? מה המשמעות של רעיון, של התפתחות? אם מתפתחים לאן? מה בסוף ההתפתחות? מה יהיה אז? אז תראו מה מסביר הרב. אצלכם זה נמצא במקור 2. וכשחודרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, או מתעלה, פה תלוי מה הכוונה, יסוד או התפתחות, אנו מוצאים בו את עניין האלוקי מואר בבהירות מוחלטת. המושג הזה, עניין האלוקי, זה מונח מכוזרי, שרבי יהודה הלוי ככה מכנה את האינטראקציה בין השם ובין העולם. ככה הוא אומר את זה בחלק ב' של ספר הכוזרי. עוד פעם, בוא נקרא. אנו מוצאים את עניין האלוקי מואר בבהירות מוחלטת, שדווקא אין סוף בפועל מחולל ולהוציא אל הפועל מה שהוא אין סוף בכוח. עוד פעם, זה נשמע קצת כמו סינית, אבל אם אתם, אבל אחרי שכבר הסברנו, אפשר להבין את זה. כן, כן, תשימו לב למשפט הזה. שדווקא אין סוף בפועל, שמה זה אין סוף בפועל? קדוש ברוך הוא, נכון. מה שאנחנו אומרים, אור אין סוף, או אין סוף ברוך הוא, נכון? אנחנו מתכוונים לריבונו של עולם. אז אין סוף האקטואלי בפועל, האלוקי, מחולל להוציא אל הפועל מה שהוא אין סוף בכוח. שמה זה אין סוף בכוח? מה? מה זה אין סוף בכוח? העולם. העולם שלנו. האדם, נשמה, כל מה שאתם אומרים זה דברים נכונים, כן? האדם, העולם, זה אותו אחד. וככה גם מהר"ל מסביר את זה. כבר ביארנו כי לשון הוא הדיבור שעל ידו יוצא האדם לפועל לגמרי. כאשר הוא חי, מדבר, ועולם היה יוצא לפועל על ידי האדם שהוא נברא אחרון, לאחרון כוונה, או לאחרונה. מה? שהוא בריאה, כן, בריאה אחרונה, כן. והאדם יוצא לפועל על ידי הדיבור, ועל ידי לשון הקודש יוצא לפועל השלימות לגמרי. לכך נברא העולם בלשון הקודש. כן? זה העיקרון, שהעולם שלנו הוא הולך וחושף את השלימות שקיימת אצלו באופן פוטנציאלי. זה הרעיון. עכשיו. אני יודע שזה קצת קשה להבין לכאורה, נכון? אבל אנחנו אומרים את זה בחיי היום-יום שלנו המון פעמים, נגיד מה שאתם עכשיו אמרתם, נשמה, נכון? אנחנו אומרים מונח כזה. מה זה נשמה? אנחנו אומרים, נשמה זה, כמו שאומר שם מפרשים, כן? התרגום. חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, כשאני אומר שאני נשמה, או יש לי נשמה, אני מתכוון לומר שמה? שאני גילוי, ביטוי, הופעה של אלוקות. הרי חלק, לקדוש ברוך הוא אין חלקים כידוע, נכון? זאת אומרת, זה לא דברים שהוא מחובר מהרבה חלקים. מה פירוש לשון חלק אצל חז"ל? כמו נחלה נגיד, כן? חלק השם יעקב, סליחה, עמו. יעקב חבל נחלתו, כן? זאת אומרת, הכוונה שזה בחינה, פן, מימד, גוון, אספקט.
שייכות.
ביטוי, לא שייכות. שייכות היא לא יכולה להיות לא עצמית. אני אומר שזה זה, זה אתה, רק בגוון שלך. זו הכוונה שיש לך בחינה מסוימת. כן, זה כמונה חלק. אז כשאתה אומר שיש לך נשמה, במילים אחרות אתה אומר שאתה גוון של אלוקות. או, כמו שרב קוק מכנה לזה, או מראיין מכנה לזה, אין סוף שבכוח, זאת אומרת, אתה אין סוף פוטנציאלי. שקיום המצוות, קיום התורה, חיי היסטוריה שלנו, עבודה למידות, וכל מה שאנחנו עושים פה בעולם הזה, אנחנו הולכים וחושפים את אינסופיותנו הפוטנציאלית לפועל. ויום אחד הם יתאחדו, זה יהיה אותו אחד. אבל זאת הכוונה, מילה נשמה. או ביטוי אחר, אין עוד מלבדו. זה אותו עיקרון. אם אין עוד מלבדו, אז מי יושב פה? מי זה אתם? מה זה אנחנו? אלא... גוונים. להפך, אם אנחנו כלום, אז מה זה, אז מה זה פה? כל אנחנו זה, כל זה כלום, זה הכל, זה קשה להגיד שזה כלום. אפשר להגיד כל דבר, אבל העולם קיים. לא, ודאי שאנחנו לא כלום, אנחנו ממשים. אי אפשר לשלול קיום. עולם נברא, נגיד אנחנו כלום, אבל עולם נברא? אם עולם נברא, אז איך, אז איך זה אין עוד מלבדו? הנה, הוא מלבדו של הקדוש ברוך הוא. אלא לא, זה לא משהו נפרד, זה לא משהו אחר, זה לא משהו בפני עצמו, חס וחלילה. כן? אלא מה זה? זה הופעה של אלוקות באופן מוקטן, מצומצם, פוטנציאלי, בכוח, שהולך ומתגלה. כן, בבקשה.
אני לא יודע, מקובלים או מה, אבל שמעתי את זה, שיש עניין, העולם נברא על ידי סוד הצמצום. זאת אומרת, אם יש צמצום, אז איך להסביר אין עוד מלבדו?
כן, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה צמצום של אותו אחד, שאין עוד מלבדו. אחרת. זאת אומרת, הכניסה לתוך צמצום זה הפוטנציאל. בסדר? טוב. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, אני אספר לכם סיפור. שאולי הסיפור הזה ימחיש בעצם את הרעיון הזה. איך אני ניסיתי להסביר את הרעיון הזה ברוסיה לקבוצה של בחורים, של, כאילו הנוער כזה של בכיתה י' א'. אני פעם סיפרתי לכם את הסיפור הזה כשהיינו באחד ההזדמנויות, אבל סיפור ציורי הוא בדיוק מתאים למה שאנחנו פה לומדים, אז אני אספר אותו שוב, מי שלא שמע. הסיפור הוא כזה. ביקשו ממני לנסוע לרוסיה ושם לעזור בהקמת מערכת חינוך יהודית בגולה. ושאני אנסה להעביר להם שם תכנים דתיים ואת התוכניות, לימודים דתיים במוסקובה בשנות, זה יוצא, כן, זה יוצא בערך לפני 25 שנה. מה? כן, ברוך השם. כן. אז כן, זו הייתה תקופת גורבצ'וב, נכון. זה היה עדיין זמן של קומוניסטים, והכל זה היה הכל כמו שהיה. אבל כבר נוצר סדק קטן. שאפשר לנסוע, אז כבר נסעתי. באתי שם למעין משהו, אחר כך צמח כשגרירות שלנו, עוד לא היה שגרירות, זה הכל היה בשגרירות של הולנד, וכאילו סיפורים שם שלמים. ואומרים לי, תשמע, אנחנו הצלחנו לארגן כאן במוסקובה כיתת לימוד ליהודים, שזה כיתה א', וכיתה י' א'. ניסינו פיילוט כזה, האם אפשר להקים בית ספר ליהודים, ועל פי איזה תוכניות של משרד החינוך הישראלי ילמד, או משרד החינוך הרוסי, וזה, זה, כאילו, מנסים. אז, אז תלך אם אתה, תדבר עם כיתה א' וכיתה י' א' האלה, הם נמצאים בתוך בית ספר הרגיל של, של מוסקבה, כאילו בית ספר ציבורי, כיתה ליהודים, כיתה ל... טוב, אז הלכתי לדבר שם, לא, חשבתי, עוד שכחתי להגיד, אמרו לי, דע לך רק שמצב פה ברוסיה מאוד נזיל, עכשיו הוא כזה שם שאפשר לבוא, יכול להיות שעוד שבוע, שבועיים, הכל יסגר והכל יחזור עוד פעם להיות כמו שבתקופת של המסך הברזל ושום... והילדים הללו שישמעו אותך, הם אף פעם לא דיברו ולא שמעו אדם דתי, יהודי, כוונה, כן? ויכול להיות שגם לא ישמעו אף פעם, ודרך אגב זה באמת מה שקרה, אחרי שיצאתי משם, כמה שבועות אחרי זה, הייתה שם מהפכה חזרה, נכנסו טנקים לכיכר אדומה, שם היה ניסיון לעשות קונטר-רבולוציה, זה נקרא, ובסופו של דבר דברים עוד פעם חזרו לכביכול דמוקרטיה הנוכחית. אז... אבל זה היה מאוד מאוד כזה... אחריות מאוד גדולה, אני הבנתי שיכול להיות שזה מפגש היחידי שלהם בכל החיים עם יהדות, אז... מה להגיד להם? חשבתי המון 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 ו... ולא מצאתי הרבה מה להגיד, לא ישנתי כל הלילה ובקיצור רק לקראת הבוקר הבריק לי הרעיון, הלכתי, אני לא אספר מה היה בכיתה א', זה היה סיפור גם יפה אבל לא עכשיו, באתי לכיתה י' א', והם שם כולם כאלה מריחים כבר חופש, יודעים שעוד מעט יהיה פה מערב, אז הם יושבים עם שם בנים, בנות, מסטיקים, רגליים על השולחן, לא עושים מסטיקים, שם זה מסטיק, מי שלא עושה מסטיק זה היה סמל של מערב, כי ברוסיה לא היו מסטיקים, זה היה אסור לייצר מסטיקים. מי ששם מסטיק זה אומר שהוא שייך לתרבות המערב. וג'ינס שם זה גם סמל של תרבות מערב וכל מיני כאלה דברים שם. בקיצור, הם יושבים כולם, ווקמנים היו להם כבר שם, זה היה משהו כמו עולם כזה כמעט מודרני. אני באתי לכיתה, הם מסתכלים עליי, אומרים, אמרו להם שיבוא רב לדבר איתם, טוב, אני בא, הם מסתכלים עליי, אומרים, מה, באמת אתה רב? בשבילם רב זה כמו שעכשיו יבוא מין סנטה קלאוס כזה, כאילו מישהו מין דמות אגדית כזאת מסרטים או מישהו מימי הביניים כזה, משהו חשוך, משהו... מה, אתה רב? אני אומר, כן, והם מתחילים לצחוק, זה בשבילם היה חגיגה גדולה. אמרו, מה, אתה מאמין באלוהים? אני אומר, כן, ועוד פעם צוחקים, באמת, וואי, איזה שטויות. טוב, מעניין. ואני אמרתי להם, ומה אתם? אתם לא מאמינים באלוהים? אנחנו? בטח שלא. למה? אנחנו לומדים פיזיקה, אנחנו לומדים ביולוגיה, אסטרונומיה, אנחנו לא צריכים כל הדברים האלה. אמרתי, בואו, תארו לעצמכם שבכל אופן, אם אלוהים היה אומר לכם, זה היה מין משחק כזה. תחשבו על כל שאלה, על כל בקשה שעולה בדעתכם. תחשבו על כל בקשה. מה הייתם מבקשים מאלוהים אם יכול לעשות הכל, ריאלי, לא ריאלי, הכל, חוץ משיהיו לכם הרבה בקשות. רק בקשה אחת, מה הייתם מבקשים ממנו? אז אחת אמר, שאני לא ימות אף פעם בחיים. כן, אמרתי, יופי, בסדר, כתבתי על הלוח, שלא ימות. מה עוד? אחת אומר, אני הייתי רוצה שיהיה לי כסף שלא יכולים להיגמר, אף פעם, באין סוף. טוב, בסדר, כתבתי, כסף לא יכולים להיגמר, אין סוף. מה עוד? אחת רצה להיות הכי חכם בעולם, אחת רצה להיות הכי חתיך בעולם, ואחת רצה להיות הכי חזק בעולם, והוא עושה שם כאילו קולות כאלה של קארטה, והוא אומר, ברוסלי, אני כל מיני שטויות, צוחקים, עושים שם, אומרים כל מיני שטויות שעולים בדעתם. שם אחת... שם אחת קמה ורצתה שיהיה שלום לכל מין אנושי ולכל האנשים שירגישו טוב ויהיו מאושרים וזה כאילו היה משהו כזה מאוד, גם זה כתבתי, הכל, כל מה שעלה בדעתם, הכל כתבתי. מילאתי לוח שלם. לא נשאר מקום. אמרתי, יש עוד בקשות, עוד שאלות. אמרו, לא, זהו, זה מספיק. גם אם אחת מהם זה התקיים, זה היה בסדר. טוב. אחת המרצה אופנוע וכל מיני. אמרתי, תראו, כל מה שכתוב פה ללוח זה רק אמצעי. זה לא מהות. או רוב הדברים שכתובים פה ללוח. זה אמצעי. נגיד, זה שאתה אמרת שאתה היית רוצה להיות הכי עשיר בעולם, שכסף אף פעם לא נגמר. תאר לעצמך שיש לך כל הכסף ואתה נמצא רק באי בודד. אין לך מה לעשות עם זה. אז בעצם לא את הכסף אתה רוצה, אלא מה אתה כן רוצה? היכולת. יכולת השגה, כל מה שאתה רוצה. אבל לא כסף. ואתה שרצית, שם אחת אמר שיהיו לו שם מכנסיים כאלה ונעליים כאלה, שם משהו שם ג'ינס ונעלי ספורט כאלה, משהו שם ריבוק, לא יודע מה, כי כל הבנות ימותו עליי. אז אמרתי, אתה לא רוצה באמת שבנות ימותו, נכון? אלא מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות, אתה רוצה אהבה. ואתה מה שרצית שם, להיות עם אופנוע, אתה רוצה להיות חופשי, שאתה מגיע לכל מקום, נכון? ועוד, 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 כל המילים שהיו מיותרות, שבעצם היו רק אמצעים, מחקתי. וכשמחקתי על הלוח, נשארו בעצם 10 מילים. שהמילים הללו היו חוכמה, בינה ודת, נצח, עוד, יסוד, טוב. 10 ספירות קבליות. כי מי שרצה שם יופי, אז זה התפארת. ומי שרצה להיות חזק, אז זה גבורה. ומי שרצה להיות חכם, אז זה חוכמה. ומי שרצה לשלוט על כל העולם, אז זה מידת המלכות. מי שרצה אהבה, זה מידת היסוד. כל מה שאדם רוצה בסופו של דבר, אפשר לסכם את זה ב10 מילים עליו. והסברתי להם מה זה אומר, המילים עליו. כשאתה רוצה לחיות, אף פעם לא תמות, אתה בעצם רוצה נצח. יש מידה כזאת שנקראת נצח. הוד, יסוד, כבוד, כן, כאילו, זה הדברים. אמרתי, איך אפשר להגיד כל המילים הללו במילה אחת? גם הם, 10 מילים, גם הם לא מהות. גם הם ביטוי של משהו אחד שיש כל המילים הללו. מה זה הדבר הזה? הם חשבו, אחת אומר, אלוקים. זאת אומרת, כשאתה רוצה להיות חתיך, אתה בעצם רוצה להיות אלוקים. אתה לא מודע לזה, כי אתה לא מסוגל לחשוב ישר במהות. זה נמצא מחוץ לקליטה. אז איפה שאתה נמצא, אתה חושב שזה יביא לך אושר, שזה יעשה אותך מאושר. אבל בעצם מה שאתה רוצה, אתה רוצה להידמות לאין סוף. למה? למה אתה רוצה להיות כמו אלוקים? כי זה מה שאתה, רק בפוטנציאל. בכוח. מה שהרב קוק קורא לזה, אין סוף שבפועל מחולל הוא להוציא אל הפועל מה שאין סוף שבכוח. כיוון שכל אחת מזהה בתוך היותו, בתוך עצמו, מה שאנחנו קוראים זה נשמה, הוא מגלה בנשמה שהוא היה רוצה לחיות תמיד, להיות הכל יכול, להיות בכל מקום, להיות הכי חכם, להיות הכי חזק. כל החלומות שלנו, אנחנו חולמים אותם, כי זה מה שאנחנו באמת. או מה שאנחנו חושבים שאנחנו באמת, מה זה אלוקים. כי אלוקים הוא ודאי לא סתם הכי חזק, הכי חכם, הכי עשיר, הכי זה חי לנצח. זה משהו אחר לגמרי. אבל כאילו הקליטה, הביטוי אחר לגמרי שלא עולה בדעתנו. אבל מה שאנחנו מדמיינים שזה השם, זה מה שאנחנו רוצים. ולכן זה נקרא שאנחנו אין סוף בכוח. אז אחד היהודים שם שואל אותי, אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? אם זה באמת נכון מה שאתה אומר, אז למה אנחנו רק רוצים סוזוקי? ולא ישר חושבים להיות בכל מקום, או חירות, חופש, או מה שנותן לי את האופנוע הזה. למה אנחנו לא ישר מכוונים את זה? אם זה טבע שלי, אם זה מהות שלי. אמרתי, על זה אמר נביא יחזקאל, ואני בתוך הגולה. אתם פה בגולה. לא רק פיזית שאתם נמצאים במוסקובה, אלא אנחנו כולנו, נפש כולנו, את הנשמה שלנו, הכל, הכל, זה, אנחנו נמצאים עדיין בגלות, אנחנו בגולה. עוד שנייה אחת, תסתכלו, כמו שאנחנו פתחנו מזה, תסתכלו, עוד פעם, מקור מספר אחת. ואני בתוך הגולה, אני הפנימי, העצמי, של יחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו של האדם, כוונה, של הציבור היחיד, אלא רק לפי ערך הקדושה וטהרה שלו. אבל כיוון שאנחנו בגולה, אז טהרה וקדושה שלנו לא מתגלית. יש לנו המון קליפות. אנחנו מזהים את עצמנו עם הקליפות שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו זה הקליפות. אבל קליפות, כל מיני מעשים רעים, כל מיני תאוות שלנו, כל מיני חטאים שעושים, כל מיני דברים טבע שלנו, כל מה זה קליפות שהם מסתירים אותנו, שהם מכניסים אותנו למצב הזה של להיות בכוח, אין סוף שבכוח. אבל אם לא היו לנו כל העבירות והעוונות, קליפות הללו, אם לא היו לנו את זה, אז אנחנו היינו בפועל, היינו אין סוף שבפועל. לכן אומר על זה הרב קוק, שהפסוק ידוע שהעוונותיכם יהיו מבדילים ביני וביניכם, זה אומר שאם אין עוונות, אז גם אין הבדלה. אז אנחנו לא בכוח. אנחנו בפועל. תסתכלו, אומר אצלכם זה רשי, ואצל הרב יש אחר על רשי הזה הסבר, אז הוא אומר ככה. סליחה. כן, חמש. הוו ברו אלמה, זאת אומרת, אי באו, זה יש קודם שם, אי באו צדיקים, הוו ברו אלמה. אם היו רוצים צדיקים, היו יכולים לברוא את העולם. שנאמר, כי אם עוונותיכם יהיו מבדילים ביני וביניכם, אומר הפסוק. אומר על זה רש"י. האם אין, אם לא היו בהם עוונות, אין הבדלה. אז זה מה שהרב אומר, שבמקור אחד שם, שחוסר טהרה וקדושה. יש הרבה. אז בעצם מה שאנחנו מבינים שתורה היא לא בונה בנו קומה נוספת יותר עליונה ממה שאנחנו. כשאנחנו מקיימים תורה או אנחנו מקיימים מצוות, אנחנו מתעלים ממדרגה רוחנית למדרגה, אנחנו לא הולכים ובונים משהו בנו חדש, אלא להפך. תורה חושפת מה שאנחנו באמת. תורה באה לחשוף מהות. כשהיא אומרת לך שאתה צריך להניח תפילין, או שאסור לך שם לקצור את השדה שלך בלי להשאיר פאה, או כל מיני תפיל, כל תרי"ג מצוות, ועוד עוד יותר מזה, ודאי על המידות וכל זה. זה לא שאנחנו הולכים, נהיים טובים יותר ועוד יותר, ונהיה עוד יותר. לא, אנחנו מגלים מי אנחנו. אנחנו חושפים מי אנחנו. אנחנו יוצאים לפועל. לא בונים משהו חדש. אנחנו מתגלים, מתממשים. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק במקור 6. רוח אפינו משיח השם, זהו גבורתו, הדר גודלו. ועכשיו הרב אומר פה, איננו מבחוץ לנו. השם אלוקינו איננו בחוץ עלינו. רוח אפינו הוא. את השם אלוקינו ודוד מלכנו נבקש. את השם ואל טובו נפחד. את האני שלנו נבקש. את עצמנו נבקש ונמצא. עשר כל אלוהי ניחר. עשר כל זר וממזר. וממזר. וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. אני השם. לכן התשובה לשאלה שקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, שהתשובה הזאת תתגלה ביום ההוא, זאת אומרת ביום ההוא כשהוא יצא לחלוטין לפועל, כשזה יקרה מה שאנחנו אומרים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז כשהשם שאל את האדם, אייך, תשובה של האדם יהיה, הנני. אני זה אתה שהתגלית. יצא לפועל. יצאתי לפועל. יצאתי לפועל. התגליתי. אז זאת הברכה שאנחנו אולי יכולים להתברך בראש השנה וביום כיפור, שנוכל כל כך להזדכך, כל כך להשתנות וכל כך לחזור בתשובה, שאנחנו נוכל להשיב את אותה תשובה שהשם שאל את אדם הראשון, שנוכל לומר הנני, כן, שאני גילוי אלוקי, עדיין בפוטנציאל, עדיין בכוח, אבל אני בדרך אליך. מה? עוד לא.
סוג של תהליך של...
כן, בדיוק. תהליך של יציאה לפועל. בדיוק.
מה ההבדל בינני של אברהם לבינני של אדם ראשון?
כי זה רק, גם אברהם אבינו היה רק פן אחד של תהליך, של הכלל. ויבוא יום שכל ההוויה כולה, היא תהיה גילוי אלוקי מלא. אבל אני חושב שאולי אם יש, אני רואה שיש שאלות, אז בזאת שאולי אני אדבר בפרוסדור, בסדר? אתם בעוד בחוץ, לא נעים לי לעכב שיעור הבא.